אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אפילו שבוע טוב. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. איתנו היום לי צדוק ונועם ישראל על ההפקה, חן עוז על הביצוע הטכני. שלום לכן, כיף שבאתן. לא היה לילה קל, אז אני שמחה שהן באו.
מה קרה?
שלום גם לך, יובל אביבי.
היי, גם
לך היה קל?
לא.
אוקיי, אני, תשמע, אני חושבת שזה ממש משונה לשבת פה עכשיו.
כן, ולדבר על ספרות.
ולדבר על ספרות.
כמה פעמים אמרנו את זה בחצי שנה האחרונה.
נכון, אבל בלילה הזה זה היה כל כך משוגע. כל התחושות וכל הדבר הזה שעברנו, אני בטוחה שגם המאזינים והמאזינות שלנו, ועכשיו אנחנו פה כאילו כלום, רגיל. ובוא נתנהג רגיל, בוא נתנהג כאילו, בוא נשרוק רגע.
אני לא רוצה חס וחלילה לזלזל ממה שעברנו, זה היה מטורף.
אוקיי, אבל...
מטורף.
כן.
אבל זה קצת נותן הרגשה כמו של בג 2000.
אתה מאוכזב?
לא, אני לא מאוכזב, אני נורא שמח, ונראה שאנשים עבדו מאוד מאוד קשה כדי שלא יהיה פה נזק מטורף, ותודה רבה לכל מי שהגן עלינו.
מערכת ההגנה שלנו...
מדהימה.
היא פשוט...
אבל הלכנו לישון בתחושה שאנחנו קמים לאפוקליפסה. אז קמנו וקנינו בורקס, והמשכנו בחיים.
זהו, אני, קצת חסרות לי שעות שינה, אז אני מתנצלת מראש על כל שעות שתהיה, ותהיה בטח.
אני גם לא ישנתי.
אני חושבת שזה מאוד משונה לשבת פה, אבל גם משמח באיזשהו אופן, כי... מה האופציות היותר גרועות?
לא, זה ממש נחמד פה. אנחנו גם באולפן חדש, וזה...
אנחנו באולפן חדש, אנחנו מסתכלים מהבניין החדש של כאן, באור יהודה, יש לנו נוף, אני רואה כאן את התנועה זורמת. זורמת, אגב.
שוב,
הפכנו... אנחנו יכולים לעשות גם דיווחי תנועה, תדע לך.
לגבי מקום מאוד מאוד ספציפי.
מאוד ספציפי.
אם אתם פה, אז אנחנו פה בשבילכם, אם אתם לא פה...
יש שדות, אני מאוד תוהה.
זהו, והכל נראה מאוד נורמלי. אנשים נוסעים לעבודה ומתנהגים, כאילו לא עבר עלינו את הלילה הפסיכי הזה.
הכל רגיל, הכל רגיל.
אז הכל רגיל.
אז בבקשה.
יאללה, תוכנית רגילה. בסדר גמור, תוכנית רגילה. אנחנו מציינים היום שנה למותו של הסופר מאיר שלו. הוא נפטר ב-11 באפריל בשנה שעברה. אנחנו נדבר עוד מעט עם דוקטור אלי כהן ששון על תערוכה חדשה לזכרו במוזיאון ארץ ישראל. התערוכה הזאת עוסקת בכלי העבודה בספרים שלו. זה דבר שהיה חשוב לו. הוא גם דיבר על הסופר כפועל, כאיש...
בעל מלאכה.
בעל מלאכה, נכון. והוא גם כתב הרבה על זה, זאת אומרת, זה מופיע גם
בפיל... הוא אהב בעלי מלאכה.
והוא אהב את הדיוק. הוא רצה שיהיה לו את השמות הנכונים של כלי העבודה, ואיך משתמשים בהם.
ואיך בדיוק עושים, איך משתמשים, נכון.
איך מכינים סנדוויץ', איך... כאילו הכל... אז נדבר על זה.
אוהב את החומר באיזשהו אופן, כן.
נכון. אחר כך נדבר עם דוקטור ננה אריאל על ספר הילדים החדש והיפה שלה, הסיפור המוזר והלא יאמן של פסיק ונקודה. תמיד אומרים נקודה פסיק, נכון?
כן.
אבל לא כאן.
נשאל אותה למה.
כי, כן, נשאל אותה. יש לי תשובה, אבל אולי בעצם אני לא אגיד,
נשאל אותה. אבל אתה לא מרואיין.
נכון.
אז בוא נשאל אותה.
בסדר, אולפן חדש, התבלבלתי.
אוקיי, בוא נעשה פעם תוכנית שבה אני פשוט אראיין אותך. זה יכול להיות פשוט משהו שאסור לשדר. נקליט.
3 דקות אני נותן לזה.
טוב, אנחנו מתחילים עם טקסט של מאיר שלו, שהיה סופר למבוגרים, סופר ילדים, איש גינת הבר ופובליציסט. הספר הראשון שלו נזכיר, האור ב-1982, אוסף חריזה אירוטית בשם משכב לצים. באותה שנה יצא גם ספר הילדים הראשון שלו, הילד חיים והמפלצת בירושלים, ואחריו ב-1985, ספר העיון שכבר הפך מיתולוגי, תנ"ך עכשיו. ב-1988, רק אז התפרסם הרומן הראשון שלו, רומן רוסי, כשהוא כבר בן 40, מאז הוא המשיך להוציא ספרים, בסוגות האלה, עיון, סיפורת וילדים, אסב, כימים אחדים, הדבר היה ככה, 2 דובים, בעיקר על אהבה, גינת בר, אבא עושה בושות, אני מאוד אהבתי את ספרי הילדים שלו.
נכון.
הקינה נחמה, קרמר החתול, אריה בלילות, היו עוד הרבה ספרים, רבים מהם, אולי אפילו כולם הפכו לרבה מאחר, ככה זה היה איתו. אז מה נקרא?
בואי נקרא מתוך גינת בר, זה קטע שבו הוא מדבר על המוות וגם על קרמר החתול. קרמר החתול, צריך להגיד, זה החתול שלו. זה חתול אמיתי, וככה הוא כותב עליו. יש לי גם קבר בגינה. להזכירני שלא רק החיים, הנביטות, הפריחות, הצבעים והריחות, אלא גם המוות. נמצא בה. אינני מתכוון, סליחה, למוות המחזורי והצפוי של הצמחים החד שנתיים שנובטים בתחילת החורף, פורחים בסופו, עושים זרעים וגובעים בקיץ, ולא למה שנראה כמו מוות ואינו אלא מין תרדמה של בעלי הפקעות והבצלים, אלא למוות מפתיע, לא הפיך, שמכה פתאום ומסב כאב. היו לי כמה מיטות כאלה בגינה. גביעתו של עץ הלימון שלי, שעוד אספר עליה, ההוצאה להורג של ההזדרכת שכבר סיפרתי עליה, ומות החתול האהוב שלי, החתול קרמר, שבחייו היה שליטה הלא מעורער של הגינה, והיום הוא קבור בה. קרמר היה כבן שנה כשהגיע אליי, וחי אצלי כ-11 שנים. את רוב ימיו עשה בשינה עמוקה, כמו שתיארתי אותו בראשון משלושת ספרי הילדים שכתבתי עליו. כמו דמות אהובה אחרת בספרות העברית, גם קרמר ישן וליבו ער. אבל לא מסיבות רומנטיות, אלא טקטיות. גם בשנתו הוא שמר שלא ייכנסו כלב או חתול אחר לגינה. קרמר אהב וידע לישון. חוץ מפינות הנמנום שלו בבית, גם בגינה היו לו כמה אתרי שינה. האהוב עליו מכולם היה בצל האשחר, סמוך לשושן הצחור ולשיח הלואיזה. תחילה חשבתי שברח בו בחר בו בגלל הריחות הטובים של השניים. עד שיום אחד לא התעצלתי, ונשכבתי שם בעצמי, והבנתי עד כמה הוא מחושב. מהנקודה ששכב בה ראה קרמר את רוב השטח שבין הבית ובין הרחוב, ואת המדרכה למלוא אורכה, מהרחוב עד דלת הכניסה. כשפתחתי אותה ראיתי אותו שוכב שם, ותמיד פקח את עיניו והחלפנו מבטים ויללות. אבל הבאים מהרחוב אל הגינה לא הבחינו בו עד שקם. אם היה האורח סתם אדם, התעלם קרמר מנוכחותו. אם היה אדם מוכר, קם וניגש לומר שלום. ואם היה כלב או חתול, הסתער ללא מתן עזרה. אלה גם אלה נמלטו, אבל שלא כמו החתולים שפשוט סבו על עקבותיהם וברחו, הכלבים גם ישמעו יללות אימה רמות שהצחיקו את שנינו מאוד. שום דבר במראהו של קרמר לא רימז על התוקפנות הזאת. אמנם היה חתול שחור, אמנם היה חתול גדול, שחור מקצה זנבהו עד קצה חותמו, אבל פרוותי ושמנמן ונעים הליכות. לא נקרו בו מרץ מיוחד או יכולות אתלטיות. הוא גם לא השתייך לזן החתולים הנפוץ שמביא הביתה תשורות בדמות לטאות מבוטרות וציפורים מרוטשות. כל היצורים הקטנים האלה היו למטה מכבודו, אבל כשראה חולדה או נחש, זינק באומץ לפעולה. חש הביתה וקרא לי שאבוא לטפל בבעיה. הייתה לו קריאה מיוחדת לשם כך. אחת מכמה קריאות ופניות שלמדתי להבין. את זו שאמרה, אני רוצה לצאת. את זו שאמרה, אני רוצה להיכנס. ואת, אני רוצה אוכל. ואת, זה לא נעים לי. ואת המיוחדת ביותר, זו שביקשה, בוא, נחזור הביתה, אני לא רוצה לנסוע לווטרינר. המשפט הזה, אגב, נאמר במילה אחת שחזרה על עצמה לאורך כל הנסיעה אל המרפאה, והיא המילה גאו במילל. לדעתי, במותו של קרמר הסתלק, לא רק חתול נפלא, אלא גם הפרט האחרון של מין החתולים הנדיר שיכול לבטא את ייצור גימל. קרמר מת מאי ספיקת כליות שתוצאותיה קריסת מערכות. בימי מאב האחרונים הוא הושפז אצל רופאו האישי המסור, דוקטור יאיר בן ציוני, שעשה כל מאמץ להצילו. ובסופו של דבר, כשברור היה ששום דבר לא יועיל וסבלו של קרמר ניכר, ביקשתי שירדים אותו. כאמור, קברתי אותו מתחת לאשחר, ליד השושן והלואיזה, במקום שבו אהב להירדם בשמירה. בכל פעם שאני עובר שם, כמה פעמים ביום, אני נזכר בו וחסר אותו. היו בינינו יחסים של אהבה והבנה, ובכל בוקר, כשאני פותח את הדלת, אני מתפלא. מדוע אינו יוצא מתיבת השינה שלו? בלילות הוא יעדיף לישון בחוץ, ליד דלת הכניסה. מתמתח ונכנס הביתה.
יפה מאוד. אז בוא נשמע את מרים גולן, שמזכירה לנו שאנחנו לא לבד.
שקט, החדר ריק,
מרים גולן. אני מתה על השיר הזה שלה, השיר החדש שלה. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו ממשיכים עם מאיר שלו, המציינים שנה למותו. הספר צריך לעבוד, זאת תערוכה חדשה במוזיאון ארץ ישראל, שעוסקת בכלי העבודה ובעלי מלאכה בספרים של מאיר שלו. העבודה הייתה עניין שהיה חשוב לו מאוד, הוא אהב בעלי מלאכה, אומנים, אומנות, וזה גם בא לידי ביטוי בכתיבה שלו, בנושאים שלו, במוזיאון ארץ ישראל. החליטו להציג דרכו את כלי העבודה שיש באוסף שלהם. איתנו כדי להסביר את החיבור הזה, הארכיאולוג דוקטור אלי כהן ססון, האוצר של תחום האתנוגרפיה במרכז אדם ועמלו במוזיאון ארץ ישראל. שלום דוקטור אלי כהן ססון.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים, תגיד, איך זה נולד? איך נולדה את הארוחה הזאת?
תראי, בסוף זה החיבור הכי טבעי ומתבקש. אני מאוד אוהב את מאיר שלו, קראתי את כל הספרים כמה פעמים. התחום של בעלי המלאכה, כלי העבודה, זה בכל ספר וספר אצלו, זה חוזר על עצמו. עבודה אתנוגרפית, קפדנית, תיאור, מהזווית של האזמל ועד התחושה בלב של הסטאד כשהוא מחזיק את האזמל, היבלת, הלזרת, הדברים האלה הם תמיד שם. מרכז אדם ועמלו הוא בעצם המקום עם האוסף הכי גדול בארץ של כלי עבודה ובכלל של תחום בעלי המלאכה וידע אתנוגרפי על בעלי המלאכה. הרעיון עצמו נולד באמת לפני שנה ויומיים בדיוק בדרך לנעלה להלוויה של מאיר שלו, שהיה ברור שצריך לעשות איזושהי מחווה, משהו שמשתף מצד אחד מנגיש את הספרות לאוהבי הכלים והטכניקה, ומצד שני מנגיש את הכלים והעבודה לאוהבי הספרות, וזה באמת בדיוק שנה לקח מהרגע שהרעיון הזה נולד עד שהוא יצא לפועל בשנה למותו.
אז השם, תסביר לנו גם את השם של התערוכה, הספר צריך לעבוד. זה משהו שהוא אמר?
כן, לגמרי זה ציטוט שלו, כלומר זה, לא מזה זה התחיל, הרעיון היה כמובן, הדימוי הראשון היה של אברהם הסטאט מביתו במדבר, שבאמת יש שם תיאורים מופתיים. אני לרוב, בגלל שאני בא מארכיאולוגיה, אז תמיד מסתכלים על, על הצד הטכני, והרבה פעמים אתה שוכח שמדובר בבן אדם, עם רגשות, עם סיפור, כלומר סטאט הוא לא רק כלי עבודה, הוא אדם שמחזיק את הכלי עבודה.
כן.
ושם יש לנו באמת את, את המתח, את הלחץ הזה, שאדם חודשיים, שלושה מסטט כלי מאבן, ומספיק רגע אחד של חוסר תשומת לב כדי שהכל יסדק וכל העבודה שלו תרד לתמיון. שזה משהו שאתה באמת נחשף אליו דרך העולם הספרותי הפואטי של מאיר שלו. עכשיו, אז זה התחיל מהעבודה הזו, ואז כשאספתי ציטוטים, קראתי כמובן את כל הספרים מחדש, הכל ממורכב, סינון ראשון, שני, שלישי, עד שזיקקנו את זה לציטוטים שמתאימים לנו באמת לתערוכה. אז באחד הרעיונות שלו מ-2008 הוא מספר שבאמת כתיבה זאת עבודה של בעל מלאכה, לא הכל מלודיות ודברים ככה ברומו של עולם. בסוף הספר צריך לעבוד, אתה כמו מסגר, כמו סנדלר, אתה צריך לדאוג שהספר יעשה את העבודה. אז הספר צריך לעבוד, זה ציטוט, זה משהו שמאיר שלו אמר, וזה כמו מתנה לתערוכה הזאת, כי זה בדיוק מה שניסינו להעביר, שבסוף השורה התחתונה גם להציג את מאיר שלו כבעל מלאכה מיומן בעצמו, שמלאכתו לתאר בעלי מלאכה. אז זה ככה, הכל חוזר סביב אותו הנושא.
שזה בעצם יש לנו שלושה רבדים. הוא אומר, יש לנו את מאיר שלו כבעל מלאכה, יש לנו את התוצר שלו, את הספר שאמור לעבוד בעצמו, ויש לנו את התיאור הפנימי של אנשי העבודה בתוך הספרים שלו. אז יש לנו כאן את כל הדברים האלה. איך מחברים את זה בפועל?
כן, מה רואים כשבאים לתערוכה?
בדיוק. מה שאמרת הוא מאוד יפה, הוא באמת משלב בין שלושה רבדים, והעניין היה להראות את זה בתערוכה. כלומר, כשאתה מגיע, אני אתן דוגמה לעצמי. כשקראתי בשנת 98 בביתו במדבר כשהוא יצא, אז קראתי על כל מיני שמות של פטישים ואיזמלים שלא הכרתי, כי אין מה לעשות, אני לא סטט אבן, וזה בעצם גרם לי ללכת ולחפש את הכלים האלה. כלומר, הלכתי לקורפוס האדריכלי של דוד קרויאנקר וחיפשתי את הכלים שמאיר שלו מדבר, כי כשאני שומע שחוטה, זה מעצבן אותי כקורא, לא לדעת איך הפטיש הזה נראה. אז הדבר הראשון, הרובד הגלוי, היה לקחת את הציטוט ממש הטכני, שהוא אומר, ואברהם מרים את השקוף והשחוטה וכל השמות האלה, ולהראות ממש את הכלים. כלומר, הכלי ליד הפריט, ומצד שני, להראות עוד איזה ציטוט שנותן את הרובד הנסתר, כלומר, את מה שעובר בראש של הסטאט כשהוא מחזיק את הדברים האלה. כלומר, כשהוא עובד עם הכלים המטורפים האלה, וזו המטרה של התערוכה, למשל, להכניס ציטוט כמו הסיטוט הצמיח גבעות של שרירים על ידיו ועל כתפיו, והשמש חלכה את אורו, והאבק מילא את גרונו, ולחה של חוצבים ותיקים. כלומר, כל הציטוטים האלה פתאום מחברים אותך לדמות של האדם שעובד בשמש בירושלים ומסטט את האבן, וזו המטרה של התערוכה.
אז בוא תיתן לנו כמה דוגמאות מתוך הספרים. נתת לנו באמת את הדוגמה של הסטט, אבל יש לכם הרבה דברים
כן,
שאספתם.
מה יש מאסב, למשל, בתחום האופים?
אסב זה קטע, כי מצד אחד זה באמת תחום האפייה והאופים, וכל הספר הוא סביב האפייה. אגב, אני חייב להגיד שגם בסוף הספר אסב, יש אפילו התייחסות לעבודת האוצרות, אם אתם זוכרים, בסוף הספר רומי, רומי עוצר את הארוחה בשם אבא שלי, אני ואבא שלי, או אבא שלי עם תמונות שהיא צילמה את אבא שלה. אנחנו לא מתייחסים לזה סתם ככה כקוריוז, אבל דווקא מייסב לקחנו משהו אחר. השיתוף פעולה היה מדהים עם משפחת שלב, ובעיקר עם זוהר, שעבדה איתנו הרבה על התערוכה הזו, ונפגשנו כמה
הבת
פעמים.
שלו, כן.
הבת שלו, כן, זוהר מגומות אחן, נכון? כולם מכירים נכון, זוהר מגומות נכון. אחן. אז היא תמיד סיפרה שבטיולים לחול היא תמיד הביאה מתנה סבון, סבון קשה, כמו הסבונים המרובעים של פעם. זה משהו שמאיר שלב מאוד אהב. אז דווקא מצאנו ציטוט מיסב שהוא מתאר רחצה בגיגית נחושת גדולה שמחממים את המים בפרימוס ורוחצים את האור עם סבון נבלוס צורב. אז הבאנו את הסבון נבלוס הזה, סבון שיוצר בשכם, בצורה מסורתית, משמן זית, מאפר של צמחים אלקליים.
אה, הוא שחור? איך הוא נראה?
הוא דווקא לא שחור, הוא לבן, אבל בעצם אתה חייב אפר של צמחים אלקליים במקום סודה קאוסטית בימינו, ממה שמשתמשים לסבון. אז דווקא הכנסנו את עניין הבעל מלאכה שמכין סבונים והמסבנות של פעם דרך עשיו, את עולם הדבוראות, הכנסנו דרך דמותו של מרגוליס, האלמותי מרומן רוסי. חקלאות, זה משהו שחוזר כמעט בכל הספרים שלו. ופונטנלה, כימים אחדים, גינת בר, רומן רוסי, בכולם יש איזושהי התייחסות לעבודת אדמה. עוד דברים, נפחים, משחית סכינים, זה גם כן דרך פונטנלה. יש שם תיאור מאוד יפה שאחד הגיבורים בפונטנלה אומר שמהרגע שהתחלנו לייצר כלים, הפכנו לבעלי מלאכה, הוא מדבר על הכנת סכינים. אז גם שם זה מדהים לראות, כלומר, איך כל ציטוט פתאום בהקשר הזה עם האוסף של המוזיאון פשוט מקבל משמעות אחרת לגמרי. ויש גם עוד איזושהי פינה קטנה של הומאז' להמאייר צריך לעבוד, כי בסוף השיתוף פעולה המדהים בספרי הילדים בן מאיר שלב היה גם עם יוסי אבולאפיה.
נכון.
וגם שם זה נורא נחמד לראות את הכבוד, למשל כשמאיר שלב כותב ספר, אז הוא נותן את הטקסט, וזה גם מעבודה בשיחות ארוכות עם יוסי אבולאפיה, אז הוא מעביר את הספר ליוסי, ואם תשימו לב בספרי הילדים, יוסי כמעט אף פעם לא מאייר את מה שכתוב בטקסט. הוא נותן איזשהו איור אחר שמאיר את הדמות בצורה קצת שונה. כלומר, זה לא שאם הוא אומר, והוא הרים את הצלחת, אז יש איור של אדם הרים צלחת, אלא להפך, יש איזה איור של משהו אחר שנותן מבט שונה על הדמות. אז גם כאן שלחתי ליוסי אבולאפיה טקסט על מריצה, שמאיר שלב ממליץ שכדאי לכל אחד שיחזיק בבית מריצה, ואז הוא ייקח את הבן זוג שנרדם מהספה למיטה, ואת הכלים לכיור, ואת הספרים לספרייה, וככה נתתי ליוסי את הקטע הזה, עם המריצה מסוף המאה ה-19 שיש לנו באוסף, אמרתי לו, מה שאתה רוצה תאייר, והוא באמת הכין שלושה איורים שאין שום קשר בינם לבין הטקסט.
שאין בהם מריצה.
לא, אמנם יש בהם מריצה, אבל נגיד היופי פה, שאם בטקסט מאיר שלב כתב, אתה לוקח את בן הזוג שנרדם מהספה למיטה, אז אבולאפיה אייר בת זוג שלוקחת בעלה שנרדם מהבית וזורקת אותו החוצה בחצר. כלומר, ואז זה נורא יפה לראות את גם את המאייר צריך לעבוד.
כן.
ויש עוד איזשהו הומאז' ביונה ונער, שאנחנו גם מראים את הפתקים. כלומר, זוהר העבירה לנו את הפתקים שבסוף איתם מאיר שלב סידר את הכרונולוגיה של הסיפור. כלומר, הוא ברעיונות תמיד מתאר שהוא, ברגע שעולה לו איזשהו רעיון, הוא כותב כמה עמודים, ואז נותן לזה שם. לאו דווקא שם של פרק, אלא משהו אסוציאטיבי שמזכיר לו. למשל, הזחל בתאנה, או משהו בסגנון. אחרי שהכל כתוב, שנתיים, שלוש, אחר כך הוא בעצם פורס את כל הפתקים על הרצפה או על שולחן, ומתחיל להעביר אחד ממקום למקום, וככה מסדר את סדר האירועים בסיפור. אז אנחנו מביאים גם פתקים ששימשו אותו לסידור הכרונולוגי של יונה ונער, וכתב היד שלו.
שזה בית המלאכה שלו, כאילו.
בדיוק, זו המלאכה שלו, וזה גם מדהים לראות שיש פתקים שיש עליהם איקס, כלומר, קטעים שנכתבו ליונה ונער ולא נכנסו לסיפור. אז עוד פעם, זה המלאכה של הסופר, איזושהי הצצה לעבודה שמאחורי הקלעים.
תגיד, למה זה במובן מסוים יש משהו מוזר קצת לעשות תערוכה כזאת עכשיו? אולי זה דווקא בעצם מתאים, כשבתקופה האחרונה, כשהחיבור בין הרוח לחומר והרוח לבשר נעשה מאוד מאוד הדוק אצלנו, אבל חשבתם על חיבור של התערוכה הזאת למה שעובר עלינו בחצי שנה האחרונה?
תראה, אני חושב שבסוף כל תערוכה, אני אתחיל מהגדול ונעבור באמת לקטן, כל תערוכה שנותנת לאדם קצת אורך רוח וקצת אסקפיזם, ולא להתעסק בטירוף היומיומי ובתקופה השחורה הזו שאנחנו נמצאים, היא מבורכת. בלי קשר אם יש עכשיו איזשהו קשר ישיר בין המצב או לא. ואם נסתכל יותר לעומק על התערוכה הזו, אז אין מה לעשות, יש שם הצצה מדהימה לארץ ישראל של פעם, ארץ ישראל היפה, עמל, עבודת אדמה, כתיבה טובה, משחקי מילים, עבודה יסודית בסוף, אחרי הכל, כדי לכתוב ספר כזה על בעל מלאכה, זה מצריך עבודה יסודית ומקיפה ודקדקנית, כדי להיכנס לפרטי פרטים, סבלנות, אורך רוח, משהו שכולנו ככה מחפשים היום, אז אני חושב שדווקא בתקופה הזו אין יותר מתאים מתערוכה בסגנון הזה של הצצה לעבודה דקדקנית, שמתעסקת עם ראשית המדינה, עם הסיבה שבגללה בכלל הגענו למקום הזה מלכתחילה, וזו אני חושב שזה מאוד מתאים.
אלי, אז אפשר יהיה למשל בכל המועד נראה לך לראות את התערוכה, כי בינתיים נראה לי שאמרו שאסור להתקהל.
אסור להתקהל עד מחר, אבל הכל דינמי במדינה הזאת. יכול להיות שהוצאה יגידו שמותר להכניס 1,000 אנשים בשיירה לתערוכה, אז נקווה כמובן.
נכון.
אבל כמובן הכל בהתאם להוראות הדרג הממונה, אני לא משם, אבל למי שזמן ויכול, מומלץ בחום. יש גם בחלק העליון של המגדל, המקום שבו התערוכה מוצגת במוזיאון ארץ ישראל, יש חלק שמוקדש לילדים, פריטים מהאוסף בהשראת פנדה יוצאת למראה, קבבה רומני, הקינה נחמה וקרמר החתול, הטרקטור של הדוד אהרון, הטרקטור פרגיסון 28 אצלנו לחודש בהשאלה ממוזיאון הטרקטור בעין ורד.
לא, בכלל, מוזיאון ארץ ישראל הוא מוזיאון אהוב עליי מאוד, כדאי ללכת אליו בכל מקרה.
קצת נורמליות.
גם כדי לראות את הספר צריך לעבור את התערוכה הזאת. דוקטור אלי כהן ששון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
שמחתי, שבוע טוב.
בשורות טובות, שבוע טוב.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך, חזרנו, זו הייתה ליטו לדנו. אנחנו חוזרים אל הפסיק והנקודה. פעם אחת היו פסיק ונקודה. הם כאן גם עכשיו, כל הזמן. אפילו כשלא שמים לב אליהם. כל אחד מהם חי לבדו בין המילים, וכל אחד מהם אוהב לעשות איתן דברים אחרים. ככה מתחיל הסיפור המוזר והלא יאמן של פסיק ונקודה, ספר הילדים החדש והיפה של דוקטור ננה אריאל, שיצא בהוצאת אסיה. ננה אריאל הצליחה להפוך את השימום לספר ילדים מעולה, בספר הכי משעמם בעולם. עכשיו היא עושה את זה עם סימני פיסוק. זה כאילו לוקחת את הדברים שאתה אומרת, אי אפשר לכתוב על זה ספר, והיא כותבת על זה ספר. אגב, דיברנו בשבוע שעבר, נכון? בפינה של שלומית עוזיאל, מוציאה לשון, על סימני פיסוק בספרות, ומה כן. עושים איתם. אז הנה עוד דוגמה ממש טריה, סימני פיסוק שקמים לחיים בספר. דוקטור ננה אריאל היא חוקרת, היא מרצה, חברת סגל בכיר בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. זה ספר השני שלה לילדים. שלום דוקטור ננה אריאל.
היי יובל ומאיה, איזה כיף שאתם פה.
כיף להיות פה.
אתם ההפך מכתבם איראני אתם. מאוישים ומלאי כוונות טובות.
זה לא ברור מאליו, תקשיבי, להיות פה. אז כן.
מאוישים ומלאי כוונות טובות, זה אנחנו.
מה פתאום ספר על סימני פיסוק, ננה? מאיפה זה בא לך?
שאלה טובה. תראו, אולי צריך להגיד כדי לא להטעות את הציבור, זה לא ספר ללימוד שפה.
נכון.
זה מלודרמה זולה, הספר הזה. זה ספר שבבסיס שלו עומדים רגשות מאוד מאוד בסיסיים, פרימיטיביים אפילו, שנאה ואיבה וריחוק, ובסוף גם קרבה ואהבה. זה טלנובלה, זה מין אופרת סבון כזאת, הכל מאוד מוקצן, אפילו השם הוא מאוד דרמטי כזה, הסיפור המוזר והלא יאמן של פסיק ונקודה, יש איזה שניים, פסיק ונקודה, שהם מרוחקים, מנוכרים אחד מהשני, ואז בסוף הם מתאחדים, וגם האויבים שלהם, שהם גם אויבים אחד של השני, בסוף מתאחדים. ופשוט אופרת הסבון הזאת, מי שהכוכבים שלה הם לא אנשים או בעלי חיים, שזה בדרך כלל הכוכבים של ספרי ילדים, אלא סימני פיסוק. ובאמת המטרה היא לא ללמד בצורה דידקטית שימוש נכון בסימני פיסוק. אני ממש לא טהרנית של זה, אפילו אני מחבבת לפעמים שבוואטסאפ וזה, אנחנו משתמשים בהם בצורה דווקא מוזרה ולא תקנית, אבל זה כן אולי איזה ניסיון דרך סימני הפיסוק, לעורר רגישות למקצבים, להלכי נפש, ולרגשות שעומדים מאחורי סימני הפיסוק. זאת אומרת,
את כותבת פסיק אהב...
ותנועה ופליאה, כן.
את כותבת פסיק אהב לנשום ולהמשיך, נקודה אהבה לעצור ולנוח.
כן,
שזה
כן.
משהו שבאמת אפשר להגיד על השפה, אנחנו לפעמים שוכחים את זה, שהם באמת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים כשאנחנו מדברים לפסיק ונקודה, כאילו הם אותו דבר. אנחנו ממשיכים הלאה כל הזמן, אנחנו רוצים כל הזמן לרוץ, אנחנו שוכחים שיש להם תפקיד.
נכון, נכון, זאת אומרת, יש משהו שבסימני הפיסוק שבצורה מאוד מאוד מזוקקת, איכשהו עוצר בתוכו איזושהי תנועה, בשפה, ואנחנו משטיחים הרבה פעמים את התנועה הזאת, או את ההבדלים בין המקצבים ובין הרגשות שהמקצבים האלה מייצגים, ויש פה איזשהו ניסיון לעורר מחדש את הרגישות הזאת.
תראי, אני רוצה להגיד, כשרואים את הקריחה, אנחנו חושבים על זה שיש באמת חיבור, נקודה פסיק, בעברית, ולרגעים נראה שהספר הולך לכיוון הזה, לאיך קרה שקיבלנו את סימן הפיסוק המשותף הזה. אבל בעצם הוא לא עוצר שם. הם מאוד קיצוניים נקודה ופסיק. או שהם שונאים אחד את השני, או שהם ממש מתאחדים אחד בשני. זה לא עוצר בסימן החדש של נקודה פסיק, אלא הם מתחילים ממש להיתמע אחד בשני.
לא, היא קוראת לזה פסיק ונקודה.
כן, וגם...
לא נקודה פסיק.
נכון מאוד. אז זה בעצם, זה בעצם לא הסיפור, זה סיפור על, על קיצוניות ברגשות מאוד, מאוד גדולה.
נכון, נכון. יש שם משהו קיצוני, הם נהיים פסיקודה. יש אפילו משהו קינקי, אפשר להגיד בחיבור הזה. אבל תראו, אני חושבת שיש שני סימני פיסוק, שהם הסימנים או הסמנים של הזמן שלנו. שזה שני הסימני הפיסוק המעורבבים, שאחד מהם זה נקודה פסיק, כלומר נקודה שמתחתי הפסיק, צריך להגיד, זה סימן מאוד מאוד משונה. גם מבחינה לשונית זה סימן די נדיר, כי אין לזה חוקים. כלומר, איך תשתמשי בנקודה פסיק? אומרים לך משהו כמו, תרגישי את הווייב, כן? תרגישי איזה וייב כזה של משהו שהוא בין עצירה לבין תנועה, ואף אחד לא יודע להשתמש בזה. בוא נגיד, באמת, יש לי חברה מורה, דנה, חברה טובה, שהיא תפסה פעם תלמיד מעתיק עבודה, כי הוא השתמש בנקודה פסיק. כי מי יודע להתעוד בזה? כן, זאת אומרת, זה אינדיקציה לזה שהייתה קצת
דמי. משתמשים, אני משתמשת בזה רנדומלית. כמו תבלין, את יודעת. את יודעת, את מרגישה את זה בבטן, כמה מלח לשים.
בדיוק, בדיוק. אז מצד שני, מצד אחד מאוד עמום, מצד שני, זה סימן מאוד מאוד יפה בעיניי. משהו באמביוולנטיות הזאת של בין תנועה ועצירה, משהו לא ברור כזה, זה נהיה אפילו בשנים האחרונות סמל של התמודדות עם נטיות תובדניות. יש ממש תנועה שלמה של אנשים שמקעקעים נקודה פסיק, מתוך האמירה של אנחנו לא שמים נקודה. זאת אומרת, יש את הנקודה, יש את הסופיות, אבל אנחנו מוסיפים גם את הפסיק. אז הדבר הזה הלא מוכרע, המביך הזה שכולנו נמצאים בתוכו, בפרק עם שלומית עוזיאל שעשיתם ששמעתי, אז העלתה את המשחק הזה, איזה סימן פיסוק אתה, ויובל, אני אדפוק אותך לחשבון אחר כך, אתה אמרת שאתה לא מגלה, אבל אני חושבת שכולנו באיזשהו מובן נקודה פסיק, זה משהו, כרגע, בתקופה שאנחנו נמצאים, משהו לא מוכרע, משהו בין לבין, והסימן השני שהוא הסימן אולי של הזמן שלנו לדעתי זה, וגם זה אחד הגיבורים בספר, זה הסימן קריאה והסימן שאלה שהם נכון. מתאחדים ביחד. עכשיו בעברית יש לזה שם מאוד יפה, זה סימן תמיהה. ומצד שני, סימן תמיהה נשמע לי מאוד עדין,
נכון.
חרישי כזה,
זה מאוד סימן, זה סימן כמעט אלים.
זהו, ובספר זה ממש, לא רק בספר, בשפה, כשאנחנו שמים סימן קריאה וסימן שאלה, לי זה נשמע יותר כמו, מה?
מה לעזאזל? זה מה שזה אומר, מה לעזאזל?
שלושה כתבמים מאיראן, מה? חצי שנה חטופים, ואז אנחנו לא עושים הכל, אבל הכל כדי להחזיר אותם, מה? טראמפ הולך להיות נשיא ארצות הברית, מה? מגפה עולמית וכולנו חודשים בבית, מה? זאת אומרת, זה הסימן של הזמן שלנו, התמיהה הקיצונית הזאת מול דברים שאנחנו נראים בלתי אפשריים ופתאום הופכים לאפשריים, ובין השאר בגלל זה יש שם את הסימן הזה שמזכיר לנו את הרגע הקיצוני הזה שאנחנו נמצאים, למרות שצריך להגיד הסימן שאלה וסימן קריאה בספר הם הנבלים אמנם, אבל הם גם מקבלים הזדמנות שנייה.
אבל הם גם נעשים מרכזיים יותר. את אומרת, הם עושים כל מיני דברים, וכל שאר הסימנים עומדים בחושך בין המילים ומסתכלים. זאת אומרת, כשאתה עושה את כל המאומה הזאת, כשאתה מנחיח את עצמך, אתה נהיה יותר חשוב. אנחנו חושבים על נקודה ופסיק בנפרד כיותר חשוב, אנחנו משתמשים בהם יותר, אנחנו יותר מבינים אותן, אבל בעצם את אומרת, כל השאר רק מסתכלים עליהם בין האותיות, אלה עומדים
הם ממש... עושים את הדרמה, אין מה לעשות.
הם עושים דרמה, הם יציבים, הם עומדים גם במקומות מאוד מאוד ספציפיים של המשפט.
אז זה גם סימן שאלה שלא שואל שום שאלה. זה סימן שאלה שהוא צעקה בעצם. נכון. באיזשהו אופן, אם בא אחריו הסימן קריאה, אז בעצם צעקת כמו שננה צעקה עכשיו. מה?
סליחה, הם אומרים בספר, סליחה, מה אתה מתקרב אליי ככה? מה אתה מדבר אליי ככה? נכון, הם הופכים למשהו מאוד אלים. כלומר, הסימן שאלה לחוד בספר הוא פאסיב אגרסיב כזה. זאת אומרת, הוא מציב כל מיני שאלות כאלה לנקודה.
זה אני, זה אני. אם רוצים לחשוף את זה, סימן שאלה פאסיב אגרסיב זה בדיוק דומה.
אתה? פאסיב אגרסיב?
קצת, כן. לפעמים אגרסיב פשוט. טוב, לא ידענו שאנחנו כאלה, עכשיו אנחנו יודעים בדיוק, וזה טוב מאוד, אני חושב, שיש ספר שאומר, שנותן לנו את הסימן, את הסימן הפיסוק שהוא רוח התקופה. הסיפור המוזר והלא יאמן של פסיק ונקודה, ננה אריאל, יצא עכשיו בהוצאת אסיה. זה ספר גם צריך להגיד, הוא יפה מאוד, הוא מעוצב.
כאילו מוזר. ספר ילדים, אבל אני לא יודעת לגבי זה, ננה. כלומר, הם ינו ממנו, לא אומרת שלא.
לא, הוא ספר
אבל, בשבילנו. אבל אני חושבת, בדיוק, אני שמה אותו על המדף שלי.
תודה רבה לך.
וגם, אני מקווה מאוד, ואל תשכחו מה מאיר שלב אמר, אמרתם לפני רגע, הספר צריך לעבוד.
נכון מאוד.
ובגלל זה הוא מנסה לעבוד, הספר.
הוא עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, חזרנו. אנחנו בתקופה כזו שבה הרבה אנשים מערערים בחיים האפשריים מחוץ לישראל. אולי כמו הרבה דברים, זו תקופה קיצונית לרעיונות שתמיד היו כאן בעוצמה פחותה. האם כדאי להישאר כאן או לנסות במקום אחר? ואם במקום אחר, האם להתאמה או שמה ליצור קהילה דוברת עברית במקום החדש? ולענייננו, האם יכולה להיכתב ספרות בעברית במקום אחר ולהיות תרבות בת קיימה לאורך זמן? הדבר הזה עומד במרכז של הגיליון החדש של כתב העת הו, שכותרתו אלף שלישי עברית. כותרת המשנה היא נבואות קינות והצהרות אהבה לשפה בימי משבר. זה גיליון שעוסק בעברית, בעתיד של העברית, איפה שלא נהיה. מה יקרה, ויש שם הרבה הצעות. אני חייב להגיד לך, אם אני חייב להיות כן,
כן.
אני אהיה כן?
כן.
שבהתחלה כשקראתי את הנושא, אמרתי, עוד פעם מדברים על עברית בגלות, כל הזמן מדברים על עברית בגלות, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אבל הגיליון הזה מאוד יפה בעיניי. יש שם הרבה רעיונות חדשים, וגם זה כתוב אחרת. זאת אומרת, זה לא עוד אותו מחזור של רעיונות. אני מצאתי בו דברים יפים.
אז מה נקרא?
בוא נקרא מטקסט של אריאל הורוביץ, שנקרא, הנצח אינו בראש מעייננו. והוא כותב כך, עתידה של העברית כשפת יומיום כרוך בעתידם של דוברי השפה בטריטוריה שבה הם חיים. ללא הטריטוריה הזאת, ללא מדינת ישראל, גורלה של העברית לוט בערפל. לוט בערפל. וללא הטריטוריה הזו, גם מרכזי העברית במקומות אחרים בעולם ילכו ויתחו עד שימוגו. שזה כבר עניין אותי. את יודעת, כי תמיד אומרים, השיח על זה הוא, בואו ניצור את זה במקום אחר.
כן, אבל זה נכון רק לדור הראשון. אחרי זה הילדים שלך שם נולדים, נגיד, והם הולכים לבית ספר, והם מדברים גרמנית, ונגמר הסיפור הזה של העברית.
אז זה מאוד דומה למה שהוא כותב בהמשך. הנה הוא כותב דברים דומים למה שאת אומרת. הוא אומר, בבית ספר היהודי שבו לומד הבן שלי, כאן בארצות הברית, יש שיעורי עברית ברמה גבוהה, עברית כשפה שנייה, בדומה לבתי הספר הלא יהודיים, שבהם יש שיעורי ספרדית או צרפתית. כשניסיתי להבין מה מניע את ההורים כאן לשלוח את ילדיהם לבית ספר שמלמדים בו עברית, מניתי שלוש סיבות. האחת, רצונם של ההורים, רובם ישראלים לשעבר, בקשר של ילדיהם לשפה שהם עצמם גדלו בה ודוברים אותה. השנייה, הרצון לחבר בינם לבין הסבא והסבתא שנותרו בישראל. השלישית, תקווה לשוב לארץ יום אחד. אלה סיבות מעשיות למדי, לא אידיאולוגיות, לא רוחניות, לא סנטימנטליות, לשמר את השפה, וכולן קשורות לישראל. אם הקשר הזה ינותק, הורי התלמידים שרובם עובדים בתעשיית ההייטק יפנו מהר מאוד לשפה הפרקטית ביותר עבור ילדיהם. זאת שתאפשר להם להתקדם בסולם החברתי והכלכלי של הקפיטליזם האמריקאי. ההוויה שלהם תקבע את תודעתם, וההוויה שלהם ללא מרכז לאומי טריטוריאלי שהם עומדים בזיקה אליו איננה עברית. היה לאורך ההיסטוריה היהודית מודל לשוני אחר, זה של היידיש. אם העברית מציגה מודל של שפתו של ריכוז יהודי גדול בטריטוריה אחת, היידיש הייתה במשך דורות שפתו של מיעוט יהודי שחי בכפרים ובערים ובעיירות בעיירות רחוקים אלה מאלה במזרח אירופה. העברית, הוא אומר, חיה חיים טריטוריאליים, והיידיש חיה חיים קהילתיים. זה מאוד מעניין בעיניי, ההבחנה הזאת, שהעברית היא טריטוריאלית, זה לא יכול להתקיים אם אנחנו לא, אם לא יודע, אפילו עבור יהודי ארצות הברית שחיים שם כבר שלושה דורות, האפשרות של עברית אפשרית רק עם ישראל כאן. ואנחנו שומעים עכשיו על נתק הזה בין יהדות ארצות הברית לבין ישראל, ומה שהוא אומר כאן, הוא אומר, נדמה לכם שאתם יכולים לנתק, נדמה לכם שאתם יכולים לעשות את המשחק הזה. לא. הקיום היהודי במובן מסוים, בכל מקום בעולם...
לא ידעתי אם זה מה שהוא אומר, כי הוא מדבר על השפה, הוא לא מדבר על הקיום היהודי, אז הוא כן, מדבר כן. על הקיום של העברית, לא נכון. על הקיום היהודי. נכון. הקיום היהודי נמצא מחוץ לישראל, יותר זמן הוא היה מחוץ למדינת ישראל, מאשר בתוך
נכון.
מדינת ישראל, כן?
זה נכון, אבל
הוא,
יש איזה משהו.
הוא קיים והוא לגיטימי, פשוט השפה... תילקח מהם או נלקחה מהם, אין להם את העברית.
ותילקח גם מאלה שחושבים על ההגירה מכאן עכשיו, זאת אומרת להצטרף אליהם, להגיד אוקיי, אני בוחר בצד של להיות יהדות הגולה מה שנקרא, כלומר אתם תצטרכו לוותר על משהו מהותי.
יידיש יש לה את היתרון שהחרדים מדברים יידיש, והחרדים יש להם את הכוח הזה של משמרים את מה שהם, אי אפשר להפריע שם, הם לא נותנים שיפריעו להם, אז נשמר וזה מזל, זה יפה. העברית אין לה את הדבר הזה.
אין לה את הדבר הזה.
תחשוב שהם אומרים ככה, מה הוא אומר כאן? הם שולחים את הילדים שהם ללמוד עברית. עכשיו, למה שלא תדברו איתם עברית פשוט? זאת אומרת, זה אומר שהם לא מדברים עם הילדים שלהם עברית, כי השפה יותר פרקטית היא השפה האנגלית הקפיטליסטית. איזה מין דבר זה? אולי תדברו עם הילדים שלכם פשוט עברית. מה דעתכם?
אבל זה העניין. כשאתה גר במקום אחר, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. זה כמו שאם אתה לומד שפה, אתה חייב לגור קצת במקום שבו מדברים את השפה כדי להצליח באמת ללמוד אותה, לתרגל אותה, ללכת לבית ספר וללמוד אותה.
אבל זה אומר
אותה.
שהילדים שלך, שפת האם שלהם, שונה משפת האם שלך. אתה מבין איזה פער יש בינך לבין הילדים שלך אם אתם לא מדברים באותה שפה?
וזה פער למחרים. סימבולי גם. כי,
זה גם פער סימבולי.
כי נגיד הפרפר נחמד שלך זה לא הפרפר נחמד שלהם.
נכון.
זה כן. לא יעבוד. אני מדלג קצת בתוך הטקסט שלו, אני אקרא עוד איזה שני קטעים קצרים. הוא כותב, אנחנו לטוב ולרע יהודים מודרניים, איננו יכולים ואיננו מעוניינים להסתגר בדלת אמות עם השפה העתיקה שלנו, להקים חיץ לשוני ותרבותי אל מול המודרנה. ילדיהם ונכדיהם של המאגרים הישראלים ביוון, כמו היהודים ממזרח אירופה שבאו עם היידיש לארצות הברית, ישאפו להשתלב בחברה שבה הם חיים, ולדבר יוונית על בוריה. ברומנים ובשירים שצאצאי הישראלים הגולים יכתבו בפורטוגזית נאה, תצוץ העברית מדי פעם כקישוטים על עוגה, כמו יבהובי היידיש ברומנים של פיליפ רוט. ואז היא תיעלם. ונדלג עוד טיפה, וקטע אחרון. פריחתה של העברית, הוא כותב, תלויה בקיומה ובסגסוגה של מדינת ישראל. ולפיכך מצבה ההולך ומדרדר של ישראל מבחינה מדינית, חברתית וכלכלית, גוזר עתיד מר גם על גורלה של העברית. אך יש גם צד אופטימי בתרחיש הזה. או בהבנה שגורלה של העברית כרוך בגורלה של ישראל. הוא מבהיר על מה ראוי להיאבק.
אני לא אוהבת את תרחישי האימה האלה. תראה איזה יופי. חשבנו בלילה איזה דבר נורא הולך לקרות, ותראה מה קרה בסוף. מספיק כבר עם האפוקליפסה עכשיו הזאת.
אני
באמת,
מרגיש...
אני לא אוהבת שמאיימים עליי.
אני מרגיש פשוט שהעברית... העברית, אני מרגיש שעבורי העברית תנצח.
לא, אתה ברור, זה כבר השפה שלך, תדבר אותה גם אם אתה תהיה בכל מקום, אבל מה...
בצורה יותר סימבולית מזה, זה השפה, זה שפה שתישאר, כי נראה לי מוזר שהיא פתאום תיעלם רק בגלל שהלכנו למקום אחר, אבל אני חושב שהרעיון הזה על העברית כשפה טריטוריאלית, ועל זה שהאפשרות לשמר אותה, זה אך ורק בגלל שהמקום הזה קיים, אני חושב שזה רעיון שראוי לחשוב עליו, הוא יפה, הוא סימבולי גם לדברים אחרים.
יפה מאוד, אז אנחנו נשארים פה, אנחנו נשמור על העברית, הכל יהיה בסדר, השם יעזור. אנחנו מה שכרוך, ואנחנו נפרדים עכשיו, כי אנחנו נבוא גם מחר, נכון?
בהחלט, עם העברית.
אנחנו נבוא עם העברית שלנו, תודה רבה ללי צדוק ונועם ישראל, שהיו איתנו על ההפקה, לכן עוז על הביצוע הטכני. באו לעמוד הפייסבוק שלנו, מי יודע מה הולך שם, להתראות מחר.
להתראות.
Is it getting better? Do you feel the same?
Will it make it easy? אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.